הכבוד, אני כבר דיווחתי את הדוחות שלי למס הכנסה של 2019. אין מצב לחברה תקנית, סלש עמותה תקנית, שאין להם עדיין מאזנים מבוקרים של 2019. באמת. ואני יודעת שהם חבר'ה רציניים, ויש להם, ובואו נתקדם.
סטלה, כל מה שהם ביקשו מהם, הם קיבלו. הרי אנחנו לא מדברים על 2019, אנחנו מדברים על 2020. שימי לב, התקציב הוא של 2020, בואי. בואי, הם מבקשים מהם את מאזן המבוקר של 2020, נו די סלע.
2020 עוד לא הסתיימה.
הקיצר, ביקשו מהם ויש את זה, ואני מציעה שראש העיר ייכנס לעובי הקורה. תודה רבה.
טוב, אלי, בוא, משפט ואנחנו נלך להצבעה.
אין בעיה.
גם אני מבינה שגם התשובות אנחנו לא מקבלים.
אין בעיה. מהבחינה הזאת...
בכלל. אני מדברת שאני שואלת שאלות ואני לא מקבלת תשובות. על מה מדברת בכלל? תלמדי את מה שאת אומרת קודם.
סך הכל, נכון, הייתה דרישה לא להגיש מאזן מבוקר של 2019, אלא ביוני 2020. זאת הייתה הדרישה של הוועדה. אם הדרישה של הוועדה תחזור ל-31 דצמבר 2019, כמו שתרשו מכולם, אין בעיה. זה בסדר.
זה
ההתייחסות האחת. ההתייחסות השנייה. הייתה הערה שלי בסוף הדיון, והיא כאילו מחוץ להחלטה. אני בסך הכל, אני חושב שהיא צריכה להיות בתוך ההחלטה. ההחלטה, לא. ההערה שלי, שאני אמרתי בוועדה, מבחינה הזאת, שיעשו באותה עמות מידה, לגבי כל העמותות שהן בגירעון, שיפעלו באותם עמות מידה. זה מה שבקשתי שזה יהיה, וזה במסגרת ההחלטה. למה פה זה מופיע אחרי, זה לא כל כך ברור. הדבר שלא קשור לפרוטוקול הזה, למה אנחנו מאשרים הרבה פרוטוקולים, יש פה נושא של הקצאת מגרשים. אני לא ראיתי את הנושא של הקצאת מגרשים לא רק לכדורגל, אלא לקבוצות כדורסל וכיוצא בזה. זה יבוא בדיון נפרד, או איך זה, איך זה יתייחס? רק לכדורגל, לא מגרשים, אני שואל. זה יהיה.
אוקיי, אז אנחנו רוצים להצביע על סעיף 11, כפי שקראתי אותו בפתיחת הישיבה. מי שבעד ירים את ידו, אני כבר אתן לה, רק אני אגמור את ההצבעה. מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע? מי נגד?
נגד לסעיף הזה.
על מה נדבר? סעיף 11.
כן, לאותו פרוטוקול, אני נגד.
הבנתי, בבקשה.
אני רק רוצה בהזדמנות זאת באמת להודות לאילן ולעודד שקיבלו את בקשתי והוסיפו ניקוד נוסף לעמותות שעיקר פעילותה נינה לקידום מעמד האישה, באמת ראוי, ואנחנו גם נזמין את כל העמותות לפעול ולפנות לעיריית אשדוד כדי לקדם פרויקטים ביחד. תודה.
יופי, תודה. אנחנו בסעיף 12, פרוטוקול משיבת ועדה להקצאות קרקע מקצועית 11-20 יום 12/10/2020, ופרוטוקול משיבת ועדת משנה להקצאות קרקע 6/20 מיום 25/10/2020. שאלות לגבי הפרוטוקולים, בבקשה.
על מנת לא להעלות הסעיפים שהתנגדתי בפרוטוקול, אני מתנגד עליהם גם פה. הסעיפים שהתנגדתי בפרוטוקול, אני מתנגד עליהם גם פה.
אני בסעיף 5 ו-6 נגד.
אנחנו בסעיף 13, עדכון תקציב משרד הרווחה.
רגע. איפה אנחנו? גבי, איזה פרוטוקול עכשיו?
אנחנו בסעיף 13, עדכון תקציב משרד הרווחה. מונח לפניכם העדכון תקציב. יש לכם איזושהי שאלות לגבי העדכון הזה?
רגע. בפן ההוצאות יש גריעה בכמה תוכניות. אני אקבל בסוף קו. אי אפשר למשוך את זה, אי אפשר לעשות שום דבר. אני ארצה לדעת יש ביטול של כמה סעיפים, סעיפי תמיכה ברווחה, שנראים לי קצת מוזרים, כמו למשל הנושא של סיוע למשפחות עם ילדים, ביטול התקציב הזה לחלוטין, סדנאות למשפחות, ביטול הסעיף הזה לחלוטין, החזקת ילדים בפנימיות, יש הפחתה של 1,400,000 שקל, החזקה במעונות, הפחתה של 2,400,000, מיצוי זכויות ניצולי השואה, הפחתה של 322,000 שקל, טיפול בנוער וצעירים, הפחתה של 910,000 שקלים, טיפול בצעירים חוץ ביתי, הפחתה של 400, ביטול הסעיף הזה בכלל. צעירים בקהילה, ביטול הסעיף הזה. טיפול בנערות במגזר החרדי.
עודד, הכל זה משרד, לא?
אז מה, באמת, אלי,
חבל,
תשאל.
עודד, בבקשה.
מדובר בהתאמות שמבצע משרד הרווחה לאורך השנה לתקציבים שאנחנו כשפותחים את השנה אנחנו עושים הערכה מסוימת מה נקבל ובמשך השנה בהתאם להועדות שמקבלים אז חלק מהסעיפים שחזינו שנקבל לא מקבלים כי לא היה צורך וחלק מהסעיפים שלא חשבנו שנקבל פתאום מקבלים עליהם מועדות אנחנו עושים את ההתאמות האלו כל פעם אנחנו גם אישרנו בזמנו בוועדת הכספים להביא את זה ישירות למועצה כי בעצם מדובר רק על סעיפי משרד. יכול להיות שאתה הסתכלת פה, החלק הראשון הוא בכלל סעיפי הכנסה, אז מה שראית מינוסים זה בעצם זה גידול בהכנסה או קיטון בהכנסה ובחלק של ההוצאה.
תניח שאני יודע לקרוא את הדוחות, ולא הסתכלתי על החלק של ההכנסות, אלא החלק של ההוצאות. ולכן התייחסתי רק לחלק הזה. אני יודע שמשרדי הממשלה מפחיתים תקציבים. אני שואל בשאלה ברחל בתך הקטנה. האם בהפחתה הזאת של התקציב, האם נפגע השירות לתושב בגין אותם סעיפים רלוונטיים שהייתה הפחתה? לא משנה מי שילם. האם השאלה, האם מבחינתנו עיריית אשדוד הייתה מתקצבת את אותה פעולה?
כן, אבל רונית, לעשות את ההבחנה ש85% מהתקציב שלך זה הועדות, ו15% זה כסף. זאת אומרת, ובהועדות, האם חסר לך הועדות לתת שירות? האם את צריכה להוציא ילד לפנימיה ואין לך?
התשובה היא שהתקציב כל שנה רק גדל, אין לי בעיה של הועדות, אם אני צריכה להוציא ילד כרגע או נער לפנימיה או למסגרת חוץ ביתית, יש לי כיסוי מלא. אותו דבר אם אני צריכה להוציא אישה מוכה למקלט, או אם אני צריכה עכשיו להוציא ילד לאומנה. כל מה שקורה עם משרד הרווחה כל שנה, ולכן כל שנה זה עולה במועצה, וזה גם עולה בוועדת כספים, זה התאמות בין איך שהמשרד מתקצב בתחילת שנה, מה קורה בביסוטים באמצע שנה, ומה קורה בסוף שנה. אנחנו ברוב המקרים גם תמיד נמצאים במצב של ניצול מקסימלי של התקציב, כשמשרד הרווחה משלים לנו חזרה את כל התקציבים שאנחנו מוציאים. עד היום, 11 שנה שאני נמצאת כאן, התקציב רק נמצא בגידול מתמיד, כי כל מה שאנחנו מבקשים מהמשרד, ואפילו יותר, אני באמת מודה על זה, אנחנו בסך הכל מקבלים את מה שאנחנו צריכים ויותר מזה.
שואל מבחינת הצרכים. מבחינת הצרכים, האם הצרכים, כל מי שנזקק לשירות, לטיפול, כמו מישהו שהוא ניצול שואה או ילד שנמצא ברווחה, האם הוא מקבל את המענה ואין לו בעיה תקציבית? זו השאלה.
והתשובה היא כן.
בוועדת כספים אישרנו מראש אפשר את הסעיפים האלו שהם סעיפי משרד בלבד להביא ישירות למועצה.
אוקיי, תודה. אז אנחנו רוצים לאשר את סעיף 13, מי שבעד ירים את ידו.
אפשר רק להעיר הערה כללית. אני חושב שאם יש דבר כזה פשוט בכותרת, כדאי לכתוב שבהתאם לאישור ועדת כספים לגבי העיקרון הזה והזה, על פי זה אנחנו מביאים את זה לפה.
מסכים, היה מקל את הדיון.
אנחנו לא זוכרים מה שהיה לפה.
מקל, מסכים. אז מי שבא ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, באחד. אנחנו בסעיף 14, הצלת סמכות חתימה על תביעות חוב לגבי עינב עדרי מאגף הגבייה, מי שבא ירים את ידו.
יש לי שאלה קטנה, טכנית לגמרי. כתב הצלת סמכות זה יפקע במועד הפסקת עבודת העובדת בעיריית אשדוד מכל סיבה שהיא.
איך?
שאלתי, הצלת הסמכות הזו תפקע כאשר העובד או עובדת יסיים או תסיים את עבודתה בעירייה מכל סיבה שהיא. שאלתי, יוצאת העובדת הזו לחלט עכשיו, במהלך החלט קיימים יחסי עובד מעביד, מה קורה למשל עכשיו, שנה של חלט, האם היא עדיין אוחזת באותה סמכות של להגיש תביעות חוב? גם שאלה טכנית. אם זה משמעותי, לא משמעותי, אם יש לזה משהו ש...
לא יודע.
אחי, מי תתנדב בחלט שלה לבוא לחתום לנו?
מה החשש, כאילו? מה החשש, כאילו?
התפקיד שלה. ההצלה היא במסגרת התפקיד שלה.
ברור.
וכשהיא תפסיק את התפקיד הזה, ההצלה מפסיקה. וזה לא מה שנאמר.
לי זה ברור, אני חושב ש...
לא, זה לא ברור. פה זה לפי עבודתה.
גם היא תצא מהמחלקה הזאת.
תפקידה, זה מה שצריך לפיה. לא עבודתה, אלא תפקידה.
ברור.
אילן, לא חשבת על זה. לא חשבת על החלט.
טוב, אז אנחנו רוצים להסתיר את ההצלת סמכות הזאת. מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? פה אחד. פרוטוקול משיבת ועדת מלגות חינוך חרדי, 2.20 יום 18.10.2020.
אני רוצה לשאול שאלה.
כן.
מדוע אין פירוט של כמות החונכים מול הסכום שכל חונך מקבל? אני רואה פה סכומים שהם כלליים.
לא הבנתי את השאלה.
יש פה החלטה על מלגות.
כן.
ההחלטה היא עבור מצוינות בסך של 611,000 שקלים, תוספת לשנת 2020 181, סך הכל לפרויקט 792,000 שקלים.
נו.
למה אין פירוט של כמות החונכים, כמה כל חונך מקבל? זה סכום כללי שלי הוא לא אומר שום דבר. למעט הסכום, האם חילקו את זה לפי פר חונך? האם יחלקו את זה? האם הסכום הזה חולק?
אני חושב שההחלטה הזאת לא משנה החלטות קודמות לגבי איך זה מחולק. זה סך הכל הגדילו תקציב, נכון?
גבי, ההחלטה הזאת היא החלטה של ועדת כספים, היא לא החלטה פה של זה.
כן, אבל הגדילו תקציב.
היא נראית, לא, אבל תקשיב, היא נראית פה כהחלטה של ועדת כספים ולא החלטה של ועדת מלגות. מה? לא משנה, אבל זה לא פרוטוקול של החלטת ועדת מלגות. ההחלטה, פרוטוקול של ועדת מלגות, כמו שאופיר לעצמי אומר. היה צריך להופיע.
האמת, אם אתה שואל אותי, אני חושב שהם לא צריכים, אבל בסדר, הם שמו אותו.
אבל היה צריך להופיע מבחינה הזאת פירוט, מי מקבל, מה מקבל.
ברור שיביאו.
אבל זה פרוטוקול, אין פה כלום.
כן, אבל הפרוטוקול מדבר על הגדרת תקציב שלהם.
לא, אבל זה התקציב שלו, אני לא צריך, הוא לא צריך לקבל את זה. למה אני צריך לאשר תקציב שההחלטת המועצה החליטה? מה, אני אשר את החלטת ועדת כספים?
אנחנו צריכים את האישור הזה?
מה הרלוונטיות שלו?
יש לו רלוונטיות?
יש פה אישור של המסגרות בלבד. אני מעריך שהפרוטוקול הפרטני גם הובא למועצת עיר. ביום שתחלקו, תשבו ותחלקו, אז יופיע בדיוק מי מקבל מה.
זה
בדרך כלל
קטנה שזה
יירשם בצורה
מפורשת. זה אבסורד.
בדרך כלל, רק נגיד, בדרך כלל ועדות המלגות, גם הרגילות, עזרה, ועדות המלגות, גם הרגילות וגם של החינוך החרדי, לא מפרטות שמות למועצה, הן מפרטות, הן קובעות תבחינים וקובעות למי יקבל מה בסדרי גודל, כלומר תעריף, חונך וזה, זה מה שהן מפרטות.
הן צריכות לפרט את הקריטריונים של
החלוקה. נכון, זה מה שהן מפרטות. זה פה הם בסך הכל, הם הקצו סכום מסוים בתחילת השנה, והם מקצים כרגע עוד סכום.
אני לכאורה פה מאשר להם לחלק ללא השכחה או ללא פיקוח, שום דבר. מה שאר התקציבים? אני באמת לא מבין.
בסעיף 2 כתוב, התקציבים והקריטריונים וחלוקתם ללא שינוי.
אבל ועדת תמיכות אמורה לתת פה את הנושא הזה של דיווח. חילקנו, אנחנו רוצים לחלק כך וכך. לתלמידים כאלה, וכך לתלמידים
כאלה. כן, אבל אומר הגזבר, אין שינוי במסגרת התקציב. זה שוב איזה דקלרטיבי משהו.
אלי, זה היה בוועדה, יש לך עכשיו חבר ונציג בוועדה, והוא אישר את זה. אז אם יש איזשהו בעיה, תבוא אליי באופן אישי, אני אראה לך.
לא רלוונטי מה שהיה בוועדה.
אתה נמצא, וגם אני לפעמים נמצא, ואתה יודע מה, יש לי הערה באלף אחרי. ואני עוד פעם, אני חושב, בוועדה יש פה פרוטוקול, הפרוטוקול מבחינתי, ברגע שוועדה מלגות מתכנסת, היא צריכה לתת לי את ההחלטה איך היא חילקה את המלגות, איך הייתה חלוקה, כמה קיבלו כל אחד. זה הדברים שאני צריך לקבל, אני לא צריך שמות, אבל אני צריך לקבל את הקריטריונים ואת הדרישה. זה שיש תקציב, יש תקציב.
אלי, במלגות של הכללי, גם אתה שואל את השאלה הזאת? אז הנה, אבל זה מגיע למועצה, זה לא מגיע עם השמות. זה לא מגיע עם השמות.
בוא, אנחנו לא... הכל... אלי, זה משהו דקלרטיבי, אני לא רואה פה שום משהו מיוחד.
גבי...
לא מאשרים קריטריונים וכאלה, ברור. ברור.
זה לא מקובל.
לא, אילן, כתוב. אילן. אילן, כתוב, שאר התקציב והקריטריונים בחלוקתם ולא שינוי.
אני מבקש שזה...
האמת היה יותר טוב שהקריטריונים יצורפו לפרוטוקול.
יצורף הקריטריונים כמות ה...
בואו לדינה, לפרוטוקול של הדיון הזה, צרפו את הפרוטוקול של...
עם כמות החונכים והמשיבים.
מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע? אחד נמנע, מי נגד? אין. אנחנו בסעיף מספר 15, פרוטוקול משוועד ועדת מלגות חינוך, אז עשינו 15, פרוטוקול משוועד ועדת מחיקת חובות, 5-20, מיום 26 לעשירים, מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, אחד.
ההצבעה שלי ועדת... בכפוף להצבעה בוועדה.
פרוטוקול משוועד ועדת הנחות במסים נזקקים, קורונה, מספר 3-20, יום 27 לעשירי, מי שבעד ירים את ידו.
שנייה, גבי. כמו שאנחנו ביקשנו גם בכל הוועדות, ביקשנו שבכל הוועדות, ברגע שיש הנחה, צריכים לרשום את הסכומים, כמה סך הכל ניתנה הנחה על ידי הוועדה. זה מה שאני צריך לציין, ואני... איפה? ארבעים, 60%, אני שואל סכום כללי, כמה הנחה ניתנה? מה הבעיה?
כמה כסף בסוף נתנו? כמה זה עלה לעירייה?
זה מה שצריך לרשום. אני
רשום. אוקיי, אז גם כאן, בבקשה לצרף לפרוטוקול של הדיון הזה, לא רק באחוזים, כמה כסף מדובר. כן,
250,000 שקל.
יכתבו. כן. מי מחזיק מיקרופון?
זה מדובר על 250,000 ש"ח.
גבי, קודם כל אני מברכת על ההנחות של הקורונה, אבל אני אגיד לכם סיטואציה, מה קורה במצב, הרי אנחנו רוצים לעזור, כשעשינו את זה רצינו לעזור לעסקים כדי שהם יוכלו להסתדר, אם יש להם גירעון, אם מגיעים ל-30% הפסד. נשאלת השאלה, מה קורה כשבבית אחד נמצאים שני אנשים עובדים? והאם הם מתחלקים, ואז קורה שבעצם אנחנו לא מגיעים למחצה? זאת השאלה. אם אנחנו שני עובדים, הרי עד גובה מסוים אנחנו נותנים את ההנחה בוועדת הנחות. מה קורה? ששני אנשים עובדים והפסידו. שני אנשים בעלי עסקים הפסידו. והם מתחלקים הרי חצי-חצי, ואז זה לא יגיע. יכול להיות שאחד יגיע למחצה של ה-30%, וברגע שחילקנו אותו חצי-חצי, כל אחד כבר נמצא ב-15%. מה קורה במצב כזה? האם החישוב הוא לבית או לכל אחד מהעסק בנפרד? זאת השאלה.
הנחיה של ראש העיר זה היה שכל אחד שיש לו 30% פחות
הכנסה... הקריטריונים שאושרו בדקו גם משק בית. מספר הנפשות, ירידת בהכנסות של המשק בית, ובהתאם לכך את ההנחה שניתנת.
רגע, למשל עכשיו אנחנו בבית אחד... לא, אני משפחה בבית אחד, שני בעלי עסק פרטי שהפסידו ולא עבדו בתקופת הקורונה, כל אחד בפני עצמו מגיע למכסה, האם בגלל שהם גרים בבית אחד, המכסה הזאת מתחלק לחצי ואז אף אחד מהם לא מקבל? זאת השאלה. איך? זה קרה, אגב, זה קרה בזה, ואני רוצה לדעת אם זה באמת הנועל שלנו.
סקית כל אחד לעסק שלו או עבור הדירה?
לא, זה ועדת הארנונה שבאנו, לא, זאת ועדת הנחות והארנונה, שהמטרה שלנו בזמנו, כשרצינו לתת עזרה, אמרנו ניכנס דרך ועדת הארנונה, ואם הם הפסידו 30%.
זה המקרה הספציפי שאת מציגה.
לא, אני שמעתי, אני רוצה לדעת באופן כללי.
אז הכללי, את שואלת על הנחות בארנונה לעסקים, הארנונה בעסק או ארנונה לבית?
אני, תסבירו איך שאתה רוצה. אם אנחנו ארנונה בבית,
תתן דוגמה פשוט, אז אנחנו
רוצים לתת דוגמה. ארנונה בבית, ובבית אחד גרים שני בעלי עסקים, מה קורה? לא, הם חיכו, הם לא נותנים להם, הם לא נותנים.
ההחלטה פה הייתה לעניין של הבית, זה הייתה ארנונה, וכל ההחלטות פה זה של הבית.
פשוט לדעת. הנה היא מדברת על הבית, על הבית, על הבית היא מדברת. ההחלטות על העסק הן ממשלתיות, לצערנו הרב.
אני נותן דוגמה, בבית גרים שני אנשים שמנהלים עסק, אין להם מקום, הם עובדים מבית לבית, הפסידו בקורונה יותר מהמכסה. האם בגלל שהם גרים בבית אחד, ואז האחוז הנחה לכל אחד בעסק שלא מגיע, האם זה פוגע? האם זה מוריד להם? זה מה שאני רוצה לדעת. או שהאם הם לא מסוגלים, הם לא יוכלו לקבל את ההנחה.
הקריטריונים שנוסחו, נוסחו באופן כזה שבוחנים את הירידה בהכנסות של משק הבית עצמו, לצורך העניין. לצורך העניין, לדוגמה, נגיד הם קודם הסתכרו ב-30,000 שקל לחודש, ועכשיו הם ירדו ל-15,000 שקל לחודש ביחד, שני בני הזוג. אז את זה בוחנים בהתאם לקריטריונים שהוועדה אישרה, ורואים כמה הייתה הירידה, ובהתאם לכך מאשרים להם את אחוז ההנחה. זה כעצמאים שמכניסים למגורים שלהם, לארנונה המגורים. בנוסף, הממשלה אישרה תקנות להנחות בארנונה לעסקים, שאם הם עומדים בהם, הם עומדים בקריטריונים שלהם, הם מגישים לרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה בקשה, והם מעבירים לנו הודעה לתת הנחה לארנונה הזאת.
ברור לי, זה ברור.
אני
שואלת אם באותו בית אנחנו רגילים, ויש להם עסק. יש להם עסק עצמאי שאין להם משרד. אלן, האם אנחנו נותנים לכל... מה שאת אומרת, בבית אחד, אם יש שני בעלי עסקים, ואמרנו מכסה של גרעון שהוא הפסיד באותה תקופה, הוא לא יקבל כי זה מתחלק בין כל בעלי הבית. זה מה שאתם אומרים. אין להם מבנה לעסק. הדבר היחיד שהם שנים זה ארנונה של הבית, זה מה שאני שואלת. אני אומרת, בן אדם שאין לו משרד, שהוא, העבודה שלו זה ללכת מאחד לאחד.
טוב, אלן.
התשובה נעוצה, אלן, שנייה אחת, בסופה. התשובה נעוצה באיך מוגדרת הארנונה על אותו מקום. אם המקום הזה דו שימושי, כלומר, גם לשימוש ביתי וגם לעסק, השאלה איך זה מוגדר, כי ארנונה עסקית...
אלי,
זה לא הייתה השאלה הזאת, אבל בסדר.
טוב, חברים, אנחנו רוצים לאשר את ההנחות, את הפרוטוקול של ועדת ההנחות מארנונה, מקורונה. מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מנגד, פה אחד. פרוטוקול משבד ועדת מלגות, השכלה גבוהה, 20.10.2010, שאלות לגבי הפרוטוקול, בבקשה.
בסעיף 2, פרח הצגת נתונים, פתיחת שנת תשפ"א, ההרשמה למלגה החלה ב-1 לספטמבר 20, במערכת פרח עד כה נרשמו 1,200 סטודנטים, ועוד קיימת רק 920, המכסה קיימת, עלייה של 25%. הסטודנטים שרשומים במערכת ימתינו לסיום תהליך האיוש בפרח. אני לא הבנתי מי קודם למי, ב-1,200 מול 950 מכסות, יש לנו פה פער של 250 סטודנטים. אם נרשמו 1,200, 900 מכסות, איך נקבע המנגנון הזה של אלו שכן זוכים למלגה ואלו שממתינים?
פשוט לפי זמן ההגשה, הכרונולוגי. ואנחנו כבר בתהליכים ביחד עם מנהל החינוך על מחשבה מה עושים עם ה-250 הנוספים, כי ברור לנו שתקופת הקורונה שמו אותנו במצב שבו לא הולכים לטייל בעולם, אלא מזדרזים ללימודים כדי לנצל את הזמן באופן מיטבי, וגם שקשה מאוד למצוא תעסוקה באופן כללי, כרגע מדינת ישראל אולי אפילו בעולם, וזה מביא לא מעט סטודנטים שמעוניינים להיכנס לאקדמיה, להיות במצב של צורך במלגה, לא מתעלמים מזה, יודעים שיש את החוסר ומינהל החינוך מגבש תוכנית.
אפשר, קיבלתם בהחלטה שאתם צריכים להביא למועצה, לחברי המועצה, את הנושא של תמונת מצב של הסטודנטים עם נתונים כלליים. זה היה צריך להיות הראשון לנובמבר 2020. יש משהו בסיפור הזה?
תחזור שוב, לא הבנתי את השאלה שלך.
הייתה משימה שלכם. כתבתם במשימה, והמשימה הייתה בראשון לנובמבר 2020, להמציא, אתם אומרים להמציא, לקבל, ושיומצא גם לחברי המועצה, נתונים.
לא למועצה, זה חלק מסקירת הנתונים שתוגש, הוגשה, למנהל החינוך כדי לגבש את התוכנית על הפער של 250.
אני לא יודע, הייתה פה, המשימה הייתה להציג גם למרכז כיוונים וגם לחברי המועצה.
מרכז כיוונים למנהל החינוך, טעות בפרוטוקול, כדי לגבש תוכנית שתגיע בסופו של דבר למועצה.
טוב, אז תקנו את הפרוטוקול.
אני מפנה לסעיף 4, כפר הסטודנטים. זה פרויקט מבורך, רק אני הייתי שמח לדעת על הפיילוט הזה עם עמותת איילים, 13 סטודנטים שיגורו ברובע ב' וינהלו חיי קהילה ומעורבות ברובע. עכשיו, תן לי סדר יום של אנשים האלו שגרים שם מבחינת איך הם משתלבים. קמים בבוקר, איפה בא לידי ביטוי אותו מערך השתלבות בתוך חיי הקהילה ברובע ב'? אני מכיר משהו שהיה בעיירות הפיתוח, זה שלף, שמיניסטים לעיירות פיתוח, שהיו גרים שם ולומדים בבית הספר. איך זה הולך כאן?
לא דומה למודל שלף. שלושה דברים מרכיבים את חיי הסטודנט שנכנס לכפר הסטודנטים. אחד, בבקרים, פרח, שזה מרב המלגה מוקדשת לדבר הזה. הם עובדים בתוך מוסדות, מתנדבים בתוך מוסדות ברוב הבית, סוג אחד. סוג שני זה העבודה המשותפת הקהילתית, מתוך כלל המלגה מוקדש לזה חלק יחסית קטן שלה, 6% או 7%, כ-20 שעות, לעבודה המשותפת שלהם, מקבלים ליווי מהיילים, חוגגים חגים משותפים, עובדים על הקהילה הפנימית שלהם כקהילת סטודנטים, כל שאר הזמן, לא נותר הרבה, כ-40 שעות, הם בוחרים מתוך עצמם איזה פעילות הגרעין היה רוצה לעשות ברוב הבית. מוקדם להגיד מה הם יבחרו, כי הם נפגשים לראשונה בעוד שבועיים. נכון, נכון, ואז נדע על בסיסה מה הלאה.
אוקיי. טוב, זו תוכנית, גבי, זו תוכנית טובה. הפיילוט הזה, אם הוא יצליח, התוכנית של מעורבות...
כשהוא יצליח, אופיר.
בעזרת השם, הפיילוט הזה, כשהוא יצליח, הוא יכול להתרחב גם לעוד אזורים. כי המעורבות הזאת היא מסייעת, זה אנשים שהם אנשים, אם בוחרים אותם נכון, אנשים מצוינים שעושים שינוי.
אנחנו איתך.
חשוב להגיד שהם מזכירים דירות ברובע וגרים ברובע. יש להם, הולך להיות להם מועדון, סוחרים, סליחה. סוחרים, הלוואי והיה להם להזכיר. שוכרים דירות ברובע, גרים ברובע, יש להם מועדון בתוך הרובע, ומוקצב להם תקציב מאוד מאוד גדול לפעילות קהילתית שנעשה בתוך הרובע. זאת אומרת,
לפני שאלות על תקציב מאוד מאוד גדול, 40,000 שקל תחילה.
יופי, תודה. אז מי שבעד לסעיף ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? פה-אחד. חילופי גברי בהחלפת נציג תנועת אשדוד תנצח בעמותת מהות. במקום זהבה ברוך תבוא אורה שמואלי. מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? פה אחד. בקשה להקצאת שטח למגרש כדורגל. יורם, מה מדובר? מיקרופון.
ברוב הבית, בסמוך לשני המגרשים הקיימים, יש שטח חום שבדרך כלל היינו מעמידים שם את הקרקס. השטח הזה, אנחנו רוצים לבנות שם מגרש לטובת ילדים ונוער, הוא מגרש יחסית שיתאים להגדיל את הפעילות.
בזמנו חשבנו על השמשת המגרש שם ליד בית ספר מקיף בית שם, ואז גם הטוטו נתן לנו אפשרות לבקש כסף בעזרה במגרש חדש, סינתטי. האם אנחנו נמצאים באותו מצב, שהאם הטוטו משתתף איתנו, מנהל הספורט משתתף איתנו בזה? אז בזמנו היה איזשהו אפשרות לקבל כסף מהם. יש לי מכתב בנושא הזה.
עיריית אשדוד מתמחה לגייס את הטוטו, כל מי שאת רוצה כדי שיעזור
לנו. אבל לא עשינו עם זה שום דבר, נשאלת השאלה מה קורה עם המגרש הזה.
אנחנו לא עשינו שום דבר, את אומרת?
טוב. נשמע, אני לא
מכירה. מה נגיד? אם את אומרת, מה אני אכיש את זה? בבקשה אלי.
לא, אני שואלת. מה קרה עם זה? איך?
עיריית אשדוד עושה כל קורא אפשרי, כל גיוס כספי, מכל מקור שהוא, כדי ל... למה את צועקת עליי?
כי אתה הכל קורא, מדבר באוויר על כלום. תענה עניינית. אתה לא עונה עניינית.
למה את מדברת לא יפה?
כי גבי, כי אתה חושב שאם אתה תגיד איזושהי הרצאה לא קשורה לעניין, אז שווה משהו. זה באוויר.
מה קורה
עם המגרש? שהיה לנו יכולת גם לגייס כספים. ומה קורה עם המגרש
הזה? גם המגרש הזה, עשו ועשו הכל כדי לגייס איזשהו משרד ממשלתי, ספורט, טוטו, כל מי שקשור לעניין הזה.
אם אפשר לראות בתמונה בדיוק איפה המגרש הזה מיועד. מכיוון שאנחנו מדברים על פארק שמשמש את כל הציבור בעיר, וברגע שאנחנו סוגרים 8 דונם, למעשה זה יופקע מהציבור, אז איפה זה ממוקם בדיוק?
אין לנו מפה, אם תוכל לתאר בדיוק.
אבל שלא מציגים מפה, איפה? בוא תנסה להבין מזה משהו. נו, באמת. אני רואה רק תמים שחורים. זה מפה.
זה שני המגרשים הקיימים.
זה בני
טוב, אם כך אנחנו רוצים לאשר את הסעיף, מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, ב1. אנחנו בסעיף מספר 21, בנושא חלוקת מסכות, אז שמענו את הבקשה, הרווחה נמצאת פה, בבקשה התייחסותך. אריאל, בזום, שומעת אותנו? מריאל. כן.
המסכה הגדולה, המסכה של להתתנק בה עם מסכה אדומה.
כמה, מה הכמות שהצטיידתם בה? מה הכמות? מה אורך החיים של המסכה הזו? מה אורך החיים של המסכה?
אני מציע, זה כתוב גם בהצעה, לעשות פילוח על ידי הגורמים הרלוונטיים בחברה העירונית, נותני השירותים למיניהם, ועל בסיס התוצאה שתצא מהם, לרכוש את המסכות האלו, המסכות הטובות ביותר אשר יוחלט בתוך המסגרת העירונית, איזו מסכה טובה יותר, ולחלק. לגבי הקשישים, ככל שהעלויות לגבי קשישים וכבדי שמיעה, האוכלוסיות המוגבלות עצמם, ככל שהעלויות תהיינה כאלו שתאפשרנה את הרכישה גם להם, אז אני, וגם חלק מהצעה, אני מציע גם לרכוש את זה, דבר שהוא יכול רק להקל. ראיתי שעלות היא 20 שקל, שזה עלות מאוד מאוד זולה.
טוב, ככל שאתה יכול להתרשם, מדובר בחודשים שכבר עושים את הפעולות האלה, לא חיכו לשעה הזו, רק דקה.
אני בכל זאת יגיד...
דקה. אני אחר כך אתן לדינה להתייחס לצד לא של הרווחה, לצד מה שאנחנו גם דיברנו בטלפון, הצד העירוני של נותני שירות כאלה ואחרים, אז תכף דינה תייחס גם לזה. בבקשה.
אני אתייחס בכלל. רווחה זה כולם, ונותני שירות זה בסדר גמור, כל זמן שבאמת אם מגיע אדם שזקוק לקרוא את הפה שלנו, שתהיה לנו אפשרות שתהיה כזו מסכה, אני חושבת שזה משהו ראוי. מה שמריאל עשתה, ובאמת עשו עבודה מאוד מאוד רצינית, זה להבין שאם אתה כל הזמן צריך להיות עם זה, ובארץ שלנו מאוד מאוד חם, לא כל הזמן אנחנו נמצאים במקום ממוזג, זה בעייתי. אין עדיין, לא ייצרו את המסכה, שבאמת ייתן את הפתרון האולטימטיבי. פתרון על מנת לקבל שירות שהוא לוקח 5-10 דקות, שום בעיה.
אני חושב שההצעה מדברת על זה, זה העיקר ההצעה, על מנת לאפשר תקשורת בין קוראי שפתיים, ויש גם את התוספת שלה, שזה נתון כמובן לבדיקה על ידי הצוותים המקצועיים של העירייה, לקשישים ולאותם אוכלוסיות מוגבלות. אני מבקש לאשר את ההצעה.
אנחנו שם, אנחנו לא צריכים לאשר, אנחנו שם.
ההצעה היא מלפני 4 חודשים, ויכול להיות או לא יכול להיות.
כיוונו כולנו לדעת גדולים.
אני מכוון לדעת גדולים, מה פתאום?
אנחנו, אתה מכוון לדעת גדולים, אנחנו איתך.
אני מכוון לדעת גדולים, ההצעות שלי הולכות לעשות, מה פתאום?
אני אומר כאן, ההחלטה שלנו היא בהחלט הפנייה של הצעה הזו להרחיב את השירות הזה, להגדיל אותו, לפעול בכל מקום שמי שנותן שירות, כדי שמי שבעצם, בעיקר אלה שמדברים, אלה שלא שומעים, שיוכלו לקרוא את הדבר הזה. אני חושב שזה מבורך ומצוין.
אז פה אחד.
ברור.
יופי.
מחווה שהייתה פה התייחסות רק לעניין הרווחה, אני חושב שכן חשוב שאולי ליצור קשר עם המוסד לביטוח לאומי, שהוא מטפל בכל הנושא של הסיעודים באשדוד, וגם אלה שלא מטופלים ישירות על ידי העירייה, כן גם ליצור איתם קשר וגם לעשות להם את אותה פעולה, לסייע להם גם שם. מכיוון שפה דנים רק על מי שיש לו קשר ברווחה.
כן, אני חושב שצריך לתת עדיפות למי שלצרכן היום יומי, למי שנותן שירות בעירייה ופרונטלי.
אנחנו הזמנו.
שלא נצטרך את זה עוד הרבה זמן. כן.
גם הזמנו 10 רק לפיילוט, נראה איך זה, כי באמת עוד לא נמצאה המסכה שעונה על כל הדרישות, אבל ראינו משהו שיכול להתאים, נראה כשזה כן, יגיע, נריץ את זה.
החלטה יחד עם הדבר הזה, אנחנו רוצים להרחיב ולהגדיל כמה שניתן. מצוין. אנחנו בסעיף 22. לא, פה אחד. הצעה של מר בורודה בנושא אכיפת הניקיון, אני חושב שחשוב שראש המנהל פה ייתן לך סקירה, יכול להיות אחרי שתשמע אותו תרצה להוריד את זה מסדר היום לבד ולא נצטרך אנחנו להוריד את זה מסדר היום. בסדר? בבקשה.
לא, זה עובד. עובד, שומעים. אפשר? אפשר? לא, לא. טוב. ההצעה שאתם הולכים לדון, ההצעה שדנים בה, היא מבוססת על נתונים, עובדות, משהו שהוא לא, לא, לא משהו אמפירי, ואני רוצה לעשות סדר בהצעה, של הצעת הסדר. ולכן כמה דברים אני... אנחנו מודדים את החופים שלנו בנתונים אמפיריים שלא אנחנו בודקים אותם, אלא בודקים אותנו בכלל. זאת אומרת, אנחנו לא באים עכשיו עם הדברים של מה אנחנו עושים וכמה אנחנו טובים. ומעבר לזה שאני רוצה, לא רוצה להגיד כמה מכתבי פרגון ואיך מוכרים החופים באשדוד בכלל בתפיסה בארץ, חשוב לי לציין כמה דברים. הנתונים האמפיריים שאנחנו נבדקים בהם או שבודקים אותנו הם שתי דברים. אחד זה תו תקן בינלאומי לחופי רחצה שנקרא הדגל הכחול. דגל כחול זה לא, זה תקן בינלאומי שכדי לעמוד בו אתה צריך לעבור ועדה ארצית, והוועדה הארצית מגישה אותך לתקן הבינלאומי. אנחנו כבר 7 שנים עומדים עם 7 חופים בתו תקן כחול, שהתו תקן הזה מדבר על 32 פרמטרים שאתה צריך לעמוד בהם. אתה לא עומד בהם, אתה לא עובר אותם. וזה לא באופן אוטומטי. בעצם זה שאתה נעשה חופים, או שיש לך חופים עם תו תקן כחול, דגל כחול, לצורך העניין, כל תייר בכל מקום יכול להיכנס ולדעת איפה הם החופים התיירותיים שמוכרים בהם. ולכן זה תו תקן בינלאומי שהוא נבדק לאורך כל הזמן, וגם בו אנחנו עומדים. המדד האמפירי השני, ואני בכוונה מדבר על מדדים אמפיריים, אני לא מדבר על תחושות בטן, זה המדד של חוף נקי, זה המדד של המשרד לאיכות הסביבה. המדד של איכות הסביבה גם הוא לא בא, הסתובבתי בחוף, ראיתי או שמעתי או קראתי עיתון. הם דוגמים אותנו לאורך כל השנה, 1 לשבועיים. יש להם סרגל ניקיון שמתחיל מבדל ופקק וממשיך לכל מה שיש שם. הבדיקות נעשות לאורך כל השנה, בודקים אותנו לאורך כל השנה. אנחנו כבר 6 שנים ברציפות, ותכף נראה את זה, עומדים על חופים נקיים מאוד. יש לזה דרגות. המדדים האלה, כדי להגיע אליהם, כדי להגיע למדד חוף נקי, אתה צריך לעמוד בסרגל ניקיון. זאת אומרת, מספיק 2 פקקים או עוד איזשהו בקבוק, אתה כבר לא עומד בחוף נקי מאוד, אתה כבר יורד בציונים האלה. לשמחתי אנחנו מזה תקופה עומדים בחוף נקי מאוד מכל החופים. המדד הזה אגב מתפרסם באינטרנט, הוא מדד של איכות הסביבה, הוא בודק חופים מוכרזים וגם חופים לא מוכרזים. זאת אומרת, הוא בודק את כל החופים פה באשדוד. מעבר לזה אנחנו עובדים פה, פועלים פה במסגרת הניקיון, עם לא מעט גורמים, עם רשות הטבע והגנים, שגם הם דוגמים אותנו, עם החברה להגנת הסביבה, המשרד להגנת הסביבה, ועוד פורום של הים התיכון. עוד כמה דברים שאנחנו הכרזנו עליהם, ואולי תכף נראה אותם, הכרזנו בחופים שלנו על חוף ללא בדל וללא פלסטיק. חופים ללא בדל, תכף נראה לכם איך אנחנו עושים את זה, עד כדי רמת חפש את הבדלים. ותכף נראה גם את אותם דברים שהם נמצאים פה. הכרזנו על עוד דבר שנקרא מחזירים אהבה לים, מבצעי ניקיון שהם גם על החופים וגם בתוך המים. שם אנחנו עושים יחד עם בתי הספר, יחד עם הרצאות של בתי הספר בכל אותם חופים. אנחנו פיתחנו פה טכניקה בחוף, מכיוון שהחופים שלנו הם חופים ייחודיים, זאת אומרת, גם טרקטור וגם נפה, וגם נפה ידנית שהולכים ועוברים. מה שאנחנו רואים שם בחלק ההוא, זה בחור שעובד, ועובדים שעובדים עם רשת ומרימים בדלי סיגריות. זאת אומרת, הוא חופר בתוך החול ומחפש בדלי סיגריות בחלקים האלה. כמובן, טרקטור עם נפה, והטרקטור ידני שנכנס מתחת לסחות איפה שיושבים אנשים, כדי לאסוף את הבדלים הכי קטנים. הקל וחומר על דברים שהם גדולים בחלק הזה. ניקיון בכל סוף יום או בכל סוף יום. אז אנחנו עושים ניקיון בכל סוף יום, אבל המתרחצים אין סוף יום. זאת אומרת, יש אנשים שגם באים ב-10 וב-11 בלילה לחופים. הנחת המוצא שלנו, שהגדיר לנו המנכ״ל וראש העיר, זבל לא נשאר לישון בחוף בלילה. זאת אומרת, אנחנו משאירים צוותים עד לשעות המאוחרות. אני לא רוצה להגיד לכם עד כמה האתגר הזה גדול בקיץ, בסופי שבוע, כי בסופי שבוע בקיץ, השקיעה או מה שנקרא החשיכה נעשית מאוחרת, אנשים יושבים בים עד 8-9 בערב, ואתה רוצה להשאיר חוף נקי לאלה שבאים למחרת בבוקר. זו הנחת המוצא שלנו, היא הנחת מוצא גם של יום שישי. זו התמודדות, זה אתגר לא קטן בחלק הזה של הדברים. הגענו פה באיזה משפט על חנייה והסדרה שעלתה פה בהצעה. גם חנייה והסדרה, את מה שאנחנו רואים במרינה, או מה שאנחנו מוצאים במרינה, זה על בסיס זה שבתקופות העומס או בזמני העומס, אנחנו מסיטים את כל התנועה ואת כל האוטובוסים לאזור החולות שם ליד המרינה, כדי שבזמנו הם היו חוסמים את כל ציר משה דיין, היו חוסמים שם את הציר. עקיפה, שנייה, עקיפה. בעניין העקיפה יש תוכנית סדורה. חלק מתפיסת העקיפה שלנו, יכולים לראות את זה, קודם כל אנחנו, יש עקיפה בחופים, יש פקחים בחופים, הם מותאמים לעומסי המתקהלים, עומסי המתרחצים שנמצאים בחופים. הפקח אצלנו, יכולים לראות את זה, אני שמעתי לא מעט מתושבי חוץ, מסתובב עם גלילים של שקיות השפע, שהוא רואה מקבצים של אנשים, הוא מחלק להם שקיות השפע. איפה שלא מרימים את זה, גם עוקפים אותם בחלק הזה. אם היינו בזמנו במצב שבסיום יום או בסיום יום כזה של פעילות בים היינו אוספים את הזבל לתוך השקיות ואת השקיות אוספים, אז היום אנחנו עוברים ואוספים שקיות, וזה חלק מחינוך של אנשים. אתגרו אותנו עוד יותר השנה ונכנסה הקורונה, שרצה ראש העיר בכלל לא להגיע עם פלסטיקים לים, לא להגיע עם זה. התחלנו בתהליך מורכב מאוד, אבל אני מקווה שבעונה הבאה אנחנו גם נתפוס את הדברים האלה. לכן בחלק הזה של פקח וכל הפקחים, כל מה שהם עושים שם בחלק הזה, אנחנו מתאמים את זה לעומסים שישנם בחופים. ולא רק זה שהם נמצאים, בסופי שבוע יש פקחים ויש פקח על כל חוף ויש פקח שמסייר ויש לנו את הדברים האלה. אני רוצה רק לקראת החלק האחרון. ניתן לראות גם מה כותבים עלינו, תכף נראה את זה בעיתונות, מה כותבת לנו העיתונות החיצונית, וזה לא אנחנו כותבים על עצמנו. אשדוד נתפסת כעיר תיירות, ולהגיד על ה... זאת אומרת, קשה לי עם האמירה הזאת שאנחנו צריכים להתמודד עם פולשים.
כנראה
אנחנו,
אתה לא מסתובב בשטח. אנחנו... אתה היית ביום שישי, ביום שמוצאי שבת, היית בחוף? אני חושב שאתה מדבר את שמה. כל מה שדיברת פה זה תיאוריה
אבל,
מאוד
אבל תן לי, יפה. אבל תן לי יפה. לסיים, תן לי לסיים. תן לי לסיים, ואני אחרי זה אענה לך לכל מה שתרצה. ואני אענה לך לכל מה שתרצה. ואת החופים האלה ואת המדדים האלה לא אני בודק, בודקים אותנו אחרים. וזה אמפירי, זה לא רגשי, זה אחד. אבל תן לי רק לסיים, תן לי רק לסיים. אני אומר גם יותר מזה, אני רק גם אומר יותר מזה. לבוא להגיד על חופי תיירות, על חופים, על עיר מזמינה, כפולשים, לי אישית זה קשה, אני לא מתמודד עם פולשים, אני מתמודד עם תרחצים שאנחנו מזמינים אותם, ואני צריך לתת להם שירות, וזו התפיסה שלנו. אנחנו פתוחים לביקורת, אנחנו לא מושלמים. אני רק לוקח מההצעה הזאת שעלתה פה לסדר היום, עד כמה יש פער במידע בין מה שנעשה בשטח לבין מה שקורה בפועל.
ממש לא נכון.
תן לי לסיים. אני מזמין אותך.
זה ממש לא נכון. אבל זה ממש לא נכון. אתה מדבר על תיאוריה,
אני לא מדבר על תיאוריה.
אתה גר בעיר?
אני לא מדבר.
אתה גר בעיר? אתה גר בעיר? אתה מסתובב בעיר?
את מה שאני אומר, אלי, אומרים האחרים, אני לא הבנתי כלום ממה שאני אומר, אני מצטט בינתיים את כל מה שאומרים האחרים.
אני מסתובב בעיניים שלי, אתה לא יכול לרבע את המעגל שרואים את זה.
אתה לא נותן לי לסיים.
מוצאי שבת,
אם אתה תופס מבקרים באשדוד כפולשים, אז אני חושב שפה הפער בינינו. אבל בוא תן לי רק לסיים. אני מזמין כל חבר מועצה, כולל אותך אלי, בוא נעשה יחד סיור בחופים, איך אנחנו עושים, איך אנחנו עובדים.
שלמה, דקה. אלי, באמת, אנחנו מביאים בעל מקצוע שהתכונן לדיון הזה. זה לא התפקיד שלו. שנייה, זה לא הוגן שפוליטיקאי יושב פה, ולך יש את התפיסה שלך ואת הרצון שלך להביע מה שאתה רוצה. זה בעל מקצוע שעובד על פי הנחיות ומקבל הוראות ומממש אותם בפועל. אני אענה לך, תאמין, אני אענה לך כל מה שתרצה, אבל תן לו לסיים.
אני סיימתי את החלק הזה, אני מזמין באמת, לבוא לסיור בחופים, נעשה ביחד סיור, נראה איך אנחנו עובדים, נראה לך מה התפיסה, נראה לך איך אנחנו עושים את הכל, אני מזמין. תודה.
בבקשה.
כשדיברת על החוף, כנראה אתה מדבר על המקטע של החולות. ואני מדבר לא על, וגם ההצעה לסדר הולטה, לא רק על המקטע של החולות. אז אתה יכול לתמרן את זה למקום הזה. אנחנו מדברים בכלל העיר. אתה יודע מה, אני הייתי עם אישיות רמת מעלה באריונה. יש שם לכלוך של שנים שלא נוקה. הייתי במוצאי שבת, עכשיו אני תושב העיר, אני מדבר איתך בעין, מה שאני רואה בעין. הייתי משעה 5, לילה, שעות ערב, לא היו פולשים, זה רק תושבי העיר. מהמקטע של חוף לידו, הלכתי עד למקטע של שפח הנחל. לכלוך, זוהמה, בושה, חבל על הכסף שנזרק שם בפיתוח. כל מה שהתבקשתם בסך הכל, אני חושב שמבחינה הזאת חשוב יותר לעשות את הפיקוח. יכול להיות שאתם התגשתם רק על החוף ולא על מה שנקרא עורף החוף, וצריך גם להתייחס גם לשם. זה מה שאנחנו מבקשים.
עוד מישהו רוצה להתייחס, בבקשה.
קודם כל אני מודה לך על ההתייחסות. אמרת יפה מאוד, אנחנו פתוחים לביקורת, אז בוא נדבר. אתה התמרכזת רק על החופים, וגם חופים מסוימים. בהצעה שלי מדובר על מקומות תיירותיים אחרים גם. תיכנסו, תעלו לגבעת יונה. זה מספיק, רק מקום אחד, מקום מאוד מאוד תיירותי. אז לכן אף אחד לא בא ותוקף. באים ואומרים, יש מקום לשיפור. לא צריך להציג מה כותבים אחרים עלינו. מצוין, שיכתבו עוד יותר טוב. אז בבקשה, ביקורת חיובית, ביקורת בונה. לא אנחנו לא בבית משפט. אני הרגשתי עכשיו שאתה עומד בבית משפט.
טוב, מר בורודה, חבר מועצה חדש.
גבי.
רק שנייה. אתה יודע, אני קראתי את ההצעה לסדר שלך, אני חשבתי שאתה גר בעיר אחרת. חשבתי שאתה גר בעיר אחרת, אתה לא גר באשדוד. אז אני רוצה לעדכן אותך שאתה, יש לך עיניים, יכול להיות יותר בהירות ממני, ואתה רואה מה שאתה רואה, ולנו, בניגוד אליך, יש את הבעלי מקצוע האלה שאנחנו גאים בהם, על העבודה שעושים פה, קיץ שלם, חורף, סתיו, אביב, וגורמים לנו להיות גאים בעיר שלנו. אז אם אתה רואה משהו, כמו שאלי אמר שלא ראה שפינו 40 שנה, מה הוא עשה עם זה? למי הוא פנה? עם מי הוא דיבר? הוא פשוט רצה שיהיה מלוכלך. אם אני רואה משהו מלוכלך, תאמין לי, אני מיד מצלם, מעביר אליו, בדקה זה נעלם. בדקה. אתה יודע למה? כי יש פה שיטת הפעלה מסודרת, עם אנשים מיומנים, עם תפיסה של עיר שרוצה להיות תיירותית, להזמין אליה, ויש פה, תבוא לחופים של אשדוד, מציפים אותנו בביקורים. ויש עוד חופים במדינה הזאת, ומעדיפים לבוא לפה. כי נקי כאן, מאורגן פה, מטופח פה, ואנחנו כחולים. אמר אלי, לא דיברנו רק על חופים. אז נכון, זו עיר גדולה, תוססת, שקוראים פה המון דברים. וגם אם אני אבוא לאלי הביתה, בדיוק אחרי שהוא הזמין אנשים, ואני אצלם, אז מלוכלך. אז תבוא, תפוס אותי כשאני באמצע, אז נכון, אני מלוכלך. אבל צריך לראות את השיטה. לא צריך לתפוס אותנו בפינות. האם יש פה אנשים שעושים איזה עבודה, עושים לכת מחשב, או שהם מתרשלים בעבודתם, הם יושבים במכוניות שלהם ושמים די, מה שנקרא. אז אני באמת מזמין אותך, באמת, אני מדבר בשיא הרצינות. תעשה איזה יום אחד, שעה, שעתיים, יחד עם ראש המנהל. תהיה איתו, תאמין לי, אתה תחזור נפעם. נפעם. ויש מה ללמוד, גם אני עצמי. נמצא בהרבה מאוד מקומות כמישהו שנמצא פה הרבה שנים. הרבה פעמים אני עמום מדברים שנעשים פה, כי אני לא יכול להיות בכל מקום. אז אני בהחלט, כיוון שטרחת והשקעת עמוק, תעשה סיור כאן.
אני רק רוצה, גבי, בהמשך למה שאמרת, לפני כן הוא אמר את המשפט הבא, הוא אמר ביקורת בונה, ביקורת בונה, והוא אמר, דקה, לא, אז יש פה גם את הפרקטיקה בדיון עצמה, והוא אמר לו, אתה לא בחקירה, אני פה מעלה איזושהי ביקורת, וזה בסדר, גם אם העיר נקייה במקומות מסוימים, ויש חבר מועצה שראה משהו שאולי באופן עקבי, אז הוא מעיר את זה,
אני,
לא צריך לבנות את
הביקורת. אני רק אתייחס אליך מה שאתה אומר, יש לנו 106, אני רק רוצה לציין שאותם עובדים, תאמינו לי, בגשם שוטף שהיה לנו בבוקר, הלכו בכביש עם המעילים צהובים וניקו את כל המרזבים וכל הדברים האלה. אז בואו לא נזלזל בהם, ותאמינו לי, אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה, למדתי אותה עוד בזמנים של צבי צילקר. תאמין לי, הייתי יחד איתו בעיר בגרמניה, ובאנו לראש העיר ושאלנו אותו כמה יש לו אנשים שמנקים את הרחובות שם. בעיר תאומה שלנו, של אשדוד, אותו דבר, 250 אלף תושבים, אותו דבר כמו שיש לנו. כמה יש לך כל מנקים? אומר לי, 250 אלף מנקים. אמרתי לו, אתה משוגע? מה? יש לך על כל תושב מנקה? הוא אומר, אצלנו אף אחד לא מלכלך, לא צריך לנקות. תבין, בגלל זה אנחנו, מה שהוא אמר, אנחנו הגענו עכשיו למצב שאנחנו מלמדים את הילדים שלא צריך בחופים ללכלך. נכון. אחרת אף פעם לא תגיע לניקיון.
נכון, אבל ביקורת זה כלי לגיטימי וטוב שהיא מעולית.
אני לא בסדר. אמרתי, ביקורת
לא מזלזלים באנשים חלילה. אין. ביקורת וניקיון זה בסדר, זה כלי לגיטימי.
גדי, אני רק רציתי להתייחס. קודם כל, אני גר בעיר אשדוד משנת 91, ועוד פעם, אם אני רואה משהו לא טוב, אז חובתי להגיד את זה, וחובתכם לקבל את זה. לקבל את זה חיובית. אני, עוד פעם, אנחנו לא בבית משפט. ואני לא מחפש את אף אחד בקטנות ולא בגדולות. אז אני מאוד מבקש בהצעות שלי הבאות לא להתייחס בצורה כזאת. אני, כמו שאתה גאה בעיר אשדוד, לא פחות ממך אני גאה, ולא פחות ממך אני רוצה גם לתרום כדי שאתה ואני ביחד נהיה גאים עוד יותר. זהו, תודה רבה.
תראה, אתה לא מכיר את ההתנהלות שלי כאן. אני נותן לך כבוד גדול מאוד, ותראה איזה תשומת לב אני נותן לך. בדרך כלל כשאני שומע כזו התייחסות, אני נותן לך להגיד מה שאתה רוצה, אנחנו מצביעים ושנייה אחת זה נעלם. אבל אנחנו לא עושים את זה. אנחנו מביאים פה בעל מקצוע שמסביר לך, נותן לך, ואני נותן לך גם את התפיסה שלי. אתה יכול לא להסכים לדרך אגב. ומזמין אותך לפגוש את האיש הרלוונטי כדי שתתרשם כמו שצריך להתרשם. אני עדיין לא פוסל את מה שאתה אומר, אני לא אומר אתה מדבר שטויות, אני לא אומר את זה. אני רק אומר, בוא תסתכל בעיניים קצת שונות, בדרך שעשו את זה להתקרב לתוך הדבר. בבקשה.
גדי, אני כל כך מסכים איתך ומודה לך, ואני בוודאי שאני רוצה סיור כזה.
תודה.
בבקשה.
אלי וכבר אלן.
אני רוצה להגיד, קודם כל, אני באמת מעריך ומוקיר את עבודתם של כל אגף תפוח. אני רואה את העבודה, ובאמת כשאנחנו מבקשים את הדברים, אז הדברים נעשים. אבל מה לעשות, מערכת גדולה, ולפעמים יש לקונות, והלקונות האלה, אם אנחנו מאירים ואנחנו מסיבים את תשומת הלב, לא באנו את זה בתור בו אנחנו מחפשים את אף אחד, אלא באמת רוצים להרגיש שאנחנו מסתובבים בעיר נקייה. תראה, הייתה השקעה ענקית של עשרות מיליונים בפיתוח חוף הים. אתה הולך לשם בערב, אתה מרגיש לא נעים, אתה מרגיש שמבחינה הזאת מישהו הזניח את זה. אז בסך הכל מה שאנחנו מבקשים, יותר תשומת לב. נכון שאתם נותנים את תשומת לב, רק תתייחסו יותר לזה, זאת הבקשה. אז יכול להיות שזאת הייתה, בבעיה שזו לא הייתה נקודתי. בסדר? זה כמה פעמים שזה קרה. אני בדרך כלל, גבי, כן משתדל להתקשר ל-106. בסדר? בדרך כלל כן מתקשר ל-106, כשמפריע לי.
בסדר, יש לך.
אבל, ואני אומר לך, כשאני פונה לשלומו, הוא מטפל במיד.
מסכים.
בטיפול מיידי. וזה באמת הערכה מלאה מהבחינה הזאת לכל האגב.
אמת.
אבל,
אלן, בבקשה.
אנחנו לא מושלמים. גם אני לא מושלם, גם אתם לא.
אלן, בבקשה.
אז אני רואה שהאופוזיציה הזנה, אבל אני כן גם חייבת, שלמה, אני חייבת להחמיא לך. לא היה פעם שפניתי, לא היה פעם שביקשתי, לפי פנייה של תושב, קיבלנו היענות מיידית, טיפול מיידי, תשובות מיידיות. באמת, צריך להגיד לך גם תודה. ואני, לפחות אני, מסתובבת בחוף הים כמעט 3-4 פעמים בשבוע,
באמת, מקצה לקצה אני עושה הליכה, בעיניי החוף נקי, ראוי להערכה, הוא באמת מהווה דוגמה, לפחות בעיניים שאני ראיתי, אני תארת לעצמי שלא סתמם רוח, אבל בעיניים שאני ראיתי ראוי להערכה וגאווה באמת, כעיר אשדוד לראות את החוף ים שלנו, ותודה רבה על העבודה שאתה עושה, שלום.
יופי, תודה, באמת תודה על המילים האלה.
מצטרפים.
אני ברשותכם.
מצטרפים.
בר בודה, אתה, יש לך הצעה לסדר ולנו יש הצעה נגדית אליך, אנחנו נצביע להסיר את ההצעה שלך מסדר היום. אלא אם כן אתה רוצה להצטרף אלינו ולהוריד אותה בעצמך.
איזה הצעה?
להוריד את ההצעה שלך מסדר היום.
איזה הצעה?
הצעה שלנו להוריד את ההצעה שלך מסדר היום.
איזה הצעה?
זו שאנחנו דנים בה עכשיו.
עכשיו, על החופים?
כן.
למה להוריד?
כי אנחנו חושבים שצריך להוריד אותה מסדר היום.
אני לא מסכים.
אתה לא מסכים. אין בעיה, בוא נעשה בבקשה הצבעה. מי בעד הצעת ההחלטה של בורודה, ירים את ידו?
את הצעת ההחלטה.
אני באמת לא מבין.
הצעת ההחלטה.
אני לא מבין מה... גבי, באמת שאני לא מבין.
כן.
אני באמת לא מבין. אתה רוצה להצביע נגד הנושא של ניקיון? תבוא תגיד.
אני מצביע נגד ההצעה שלו בהצעה לסדר. הוא מציע פה הצעות.
הצעה הייתה מבחינה הזאת להגביר את הניקיון, להגביר את זה. אתה יכול לבוא להגיד, אנחנו ניקח את זה ונתייחס לזה.
לא, 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 לא. אל תתבלבל. אני לא התבלבלתי, אתה התבלבלת. אז אני מודיע לך שאנחנו רוצים את ההצעה שלו בהצעה לסדר להוריד. מי בעד? ברגע שאנחנו נצביע נגד, זה אמירה להוריד. אז אני הצעתי לך להוריד, אתה לא רוצה, אנחנו נצביע נגד. לא. אוקיי, מי בעד הצעת ההחלטה שבורודה ירים את ידו? מי נגד? הצעתך נפלה. תודה רבה. אנחנו בסעיף מספר 23, גם כן של בורודה. תרגום הודעות, דינה, בבקשה.
קודם כל אני אקדים ואומר שאנחנו נשמח לקבל כל הצעה שתעזור לנו להגיע עם המסרים באופן ממוקד יותר ונכון יותר לתושבים, כי זאת כל המטרה, להגיע עם המסר וכדי שלהניע אותם לפעולות איפה שצריך. וכדי להגיע לאופן הזה, ליכולת להעביר לאנשים את המסרים בשפה הדבורה בביתם, אנחנו בוחנים פלטפורמות שיוכלו לסייע לנו לשייך בין מספרי הטלפון לשפה של התושב כפי שהוא מבקש לקבל. אבל עדיין אנחנו עושים הרבה מאוד, הרבה מאוד, בהגעה לתושב בשפות שונות. אתר האינטרנט של העירייה, אנחנו מפרסמים בו את כל ההודעות המרכזיות בחמש שפות, את הפוסטים, בוודאי של החירום, כל פוסט של חירום, וקורונה נחשב חירום, ומזג אוויר נחשב חירום, עולים במקביל לעברית גם בחמש שפות, ספרדית, אנגלית, רוסית, צרפתית ואמהרית. יש לנו בתוך מכלול מידע לציבור נציגים שדוברים את החמש שפות האלה, והם עושים את כל הפעולות הנדרשות. בנוסף יש לנו דפי פייסבוק ברוסית, כי זו השפה הדבורה השנייה אחרי עברית באשדוד, גם דף פייסבוק עירוני, גם דף פייסבוק של ראש העיר, ושם אנחנו גם כן מעדכנים. יש גם כמובן את הדפים של אגף הקליטה. אנחנו מעת לעת מפיקים חומרי דפוס בשפות שונות, בתיאום עם אגף הקליטה או יחידות אחרות מבקשות. לאחרונה עשינו חוברת מאוד יפה ברוסית לקשישים על כללי ההתנהגות בקורונה. ובגדול, באמת אנחנו עובדים, הרעיון שאלה פה מר בורודה הוא להיות מסוגלים להגיע לתושב ב-SMS'ים בשפה הדבורה. לנו אין עדיין את הפלטפורמה שעושה חיבור בין הטלפון לבין אדם לשפה, אבל אנחנו כן מחפשים את הפלטפורמה הזאת, ואני מניחה שנמצא אותה ונשתפר תוך כדי.
אוקיי.
קודם כל, תודה רבה. אין לי שום ספק שאתר גם מדבר בשפות שונות. עכשיו, אני התכוונתי בהצעה שלי לא לחבר שפה לבן אדם, אלא לצרף למסרון בעברית גם תרגומים. כן, כן, כולם יקבלו, כן, כן.
מותר לו.
בוודאי, הרבה יותר פשוט. כן, כולם יקבלו.
אנחנו כבר שמענו אותך. עוד מישהו רוצה להתייחס? לא. מי בעד הצעת ההחלטה של בורודה, ירים את ידו? מי נגד? הצעתך נפלה. אנחנו בסעיף מספר 24
של אופיר לעשרים.
כן, תקצוב מיוחד לתקופת קורונה למימון פעילות לעמותות הפועלות למען ניצולי שואה ואוכלוסיות הקשישים בעיר. בקציר אומר, תקופת הקורונה למעשה בלמה את הפעילות של העמותות, מאחר ואנשים נדרשו לשבת בבתים שלהם ולא לצאת החוצה אל אותם מוקדים שמתבצעים שם הפעולות האלו. אז יש פה הצעה לעשות איזשהו קול קורא של הרשות המקומית לאותם עמותות, ותקציב חד פעמי על מנת שיוכלו לשנע תרופות או מתנדבים או פעילויות חברה, לעשות איזשהו תמהיל של הקבוצת אוכלוסייה הזאת. אני חושב שהדבר הזה, אם הוא מיושם, זה בסדר, ואם הוא מיושם בחלקו, אפשר לעשות אותו בכל קורא לכל העמותות.
באופן עקרוני, לקבוצת האוכלוסייה הזאת, כל מה שאפשר לעשות, אני בעד לעשות הכל, אבל בוא נשמע את...
אנחנו עשינו...
יצא לי המועצה להתייחס גם לתקציבים וגם לאוכלוסיות. אני רוצה להגיד שמבחינתי אין ניצול שואה בעיר שזקוק למשהו ותפנה אותו לשירותי הרווחה ואין לי תקציב עבורו. יש לי כאן, אם אתה רוצה, את הפירוט באמת המאוד מאוד מפרגן, גם של מדינת ישראל, אבל גם אם צריך של עיריית אשדוד, על מנת שנוכל, אנחנו העיר הראשונה שהנגישה טלוויזיות שמחוברות למרכז יום לניצולי שואה, שאין להם את האפשרות להיות ניידים. ואז באמצעות חברת יוניפר שכולם היום מדברים עליה, אנחנו כבר התחלנו את הפיילוט לפני שנתיים, והשנה סיימנו התקנה ל-120 ניצולי שואה. לכולם. אז אמרתי, אוניברסלית בכל...
שנייה, אני שאלתי...
אלי, אני עונה לך. כל ניצול שואה שזקוק...
שואל, לכן שאלתי את השאלה בצורה מאוד מדויקת. הרווחה מטפלת בכל ניצולי השואה באשדוד?
מדינת ישראל, כמו ביטוח לאומי, היא אוניברסלית ומקצה תקציבים יהודיים לניצולי שואה. ברשות המקומית המנדט לטפל בניצול שואה שהוא נזקק, לא ניצול שואה שהוא נמצא בסיטואציה שלא זקוק לעזרה.
אבל זה בדיוק, זאת בדיוק הייתה השאלה.
אם תגיד לי שיש איזה צורך לניצול שואה שהוא צורך חברתי, אז אנחנו אמורים ואנחנו נותנים לו את השירות.
אם הייתם נותנים את כל השירות הזה, אז לא היה צריך את העמותות של ניצולי השואה. עמותות ניצולי השואה שקיימות באשדוד...
אני לא רוצה להיכנס איתך לדיון על
המוסדות. אני נכנס לדברים. עמותת ניצולי השואה, עמותות ניצולי השואה, באות לסייע גם לניצולי שואה, שאולי הם במצב כלכלי טוב וכיוצא בזה, אבל הם באות לטפל בחברה.
שנייה, לא, לא, תן לי לסיים. שנייה אחת, שאני רק לסיים את המשפט על העמותות. עמותות זה לא עמותות, אלא יש כל מיני עמותות. הנושא בכלל של פיקוח על עמותות, מה הן נותנות או לא נותנות, בניסיון שלי, ב-11 שנים שאני נמצאת כאן בשירותי הרווחה בעיר, הניסיון שלי עם חלק, שוב, אנחנו לא ניכנס לשמות, עם חלק מהעמותות, הוא רע מאוד לטובת ניצולי השואה. גיליתי הרבה פעמים שלוקחים כספים מניצולי שואה, שאת אותו שירות שירותי הרווחה נותנים ללא עלות. הסיפור של אם הייתי לפחות מקבלת בשאילתה הזאת דברים שהם יותר מדויקים, אז יכולתי גם לתת תשובה יותר מדויקת. אני הגעתי מוכנה עם כל התקציבים שיש לי לטובת כלל ניצולי השואה בעיר. אם זה לצרכים חברתיים, אם זה לצרכים שמעבר מבחינת הרצף, כי הרי גם הפגת בדידות זה צורך שהוא נפשי, וגם הצורך הזה מקבל מענה בעיר שלנו. האמת שבעניין הזה מגיעים ממקומות אחרים ללמוד על דרכים מאוד מאוד יצירתיות של הפגת בדידות שקיימת כאן בעיר לטובת כלל האזרחים הוותיקים, על אחת כמה וכמה לטובת ניצולי השואה.
עונית, כן. זה נעשה יותר מורכב ממה שזה הוצר. עמותות... דקה, ברשותך, דקה. יש עמותות שעיריית אשדוד מתקצבת אותן, אני מניח גם עמותות שעוסקות במתן סיוע לניצולי שואה, רשימות נמצאים אצלכם, לא אצלי. אמרתי דבר כזה, עמותות הן מכפיל כוח. יש כרגע מגפת קורונה, מה שמאלץ את האוכלוסיות האלו של הקשישים וניצולי השואה לשבת בבית. העמותות האלו, באופן טבעי, הפעילות שלהן נבלמה כתוצאה מכך. אמרתי, לעשות כל קורה. עם אותם הערות ודגשים שהיא כרגע אמרה, עמותות שלא פועלות ואו שהן לא ראויות לתקציב הזה, לא יקבלו, דקה, לא יקבלו את זה. אבל לתת את האפשרות הזאת, אולי יהיו 5 עמותות, גבי, 5 עמותות, שיקבלו תקציב חד פעמי ואולי זה יסייע לעוד 5. אף אחד לא אמר שלא נעשה את עבודה עם הניצול השעה. אמרתי, אם יש במקום הנוכחי הזה של התקופה הזו אפשרות לצאת החוצה בכל קורא לעמותות שתיבדקנה על ידי העירייה ולתקצב אותם חד פעמי לפעילות, לדעתי זה דבר שהוא טוב, והוא גם לא צריך לעשות מזה מה שזה לא זה, זה לא מסובך.
אני, אם הקשבתי קשב רב לרונית, רונית ניסתה לרמוז לך שדרך העמותות
היא לא רוצה לעבוד.
יש לה את התקציב שלה, היא אומרת לך לא יהיה אחד שזקוק ולא יקבל. אין לה מגבלה, זאת תקציב, להמון נושאים, להמון דברים. כל הצעה שתביאו, אני בעד.
אפשר. אם רונית, ואנחנו סומכים מבחינה הזאת של הפיקוח שלה לגבי כל ניצולי השואה, והיא אומרת שיש לה תקציב. בסך הכל, הכל קורה, יכול להיות במצב שתבוא לעמותות, שהן תפנינה את הבקשות לרונית מבחינה הזאת.
אלי, נו, אתה בן אדם הגיוני. אחד, יש לנו מרכז למתנדבים שמטפל בכל האלה שהם לא פונים לרווחה. הדבר השני, אני מזכיר שניצולי שואה הם בדרך כלל בגיל 80, לא פחות מזה. אחרי מלחמת העולם השנייה עברו 75 שנה. זה לא יכול להיות שניצולי שואה יהיו בגיל 50. אז קודם כל, אנשים בגיל 80 הם נמצאים אצלה ברשימה, בגלל שזה אנשים שנזקקים. אנחנו מתקשרים להם יום-יום עם מתנדבים, יום-יום, בשביל לדעת אם הם צריכים תרופות, אם הם צריכים אוכל. 7.5 מנות נתרמו מאנשים פרטיים בשביל ניצולי שואה בזמן הקורונה, בשביל להביא להם הביתה. אז זה מה שעושים בעירייה, ללא שום עמותות, ללא שום עזרה, אנשים שהם מתנדבים, בגלל שהיום יש הרבה אנשים שלצערנו איבדו את העבודה ורוצים להתנדב למען הקשישים. זה מה שאנחנו עושים.
שמעון, כל אדם בגיל 80 נזקק?
כל אדם בגיל 80 הוא זקוק לעזרה, בגלל שהוא צריך ללכת לקופת חולים. לא אמרתי. כל מי שהגיע למתנדבים, למרכז מתנדבים, הוא לא ברווחה. אז אמרתי לך שרק 7,500 חילקנו שם מהתרומות, לא ממישהו אחר.
אני מציע, אדוני,
להדגיש את מה ששמעון כצנלסון אמר. מבחינתנו היום, בתקופת קורונה, האזרחים הוותיקים שלנו, בטח ובטח מגיל 80 ומעלה, נמצאים בסיטואציה שמבחינתנו חייבים את ההתייחסות שלנו. מכפלות הכוח זה המתנדבים, מכפלות הכוח זה אנשים שמגיעים ואומרים, אנחנו כאן כדי לעזור, כדי גם לתת מענה לצרכים הנפשיים ולא רק הפיזיים של אותם אנשים. כן, אנשים בני 80 שנמצאים היום בבית ואומרים להם, אל תצאו ואל תפגשו עם הנכדים שלכם ואל תהיו בקשר עם אף אחד, כן, הם מבחינתנו אנשים שזקוקים להתייחסות, בהחלט. אנחנו לא חושבים שהשירות צריך להינתן שלא ישירות מאיתנו.
אני, אין לי מחלוקת.
זה המנדט של עיריית אשדוד, בטח שלי כשירותים
חיים. אין לי מחלוקת עם מה שאת אומרת, יש לי בעיה רק עם זה שאת אומרת שהעמותות האלו, את מעדיפה שזה יעשה רק דרכך ולא דרכם. אני חושב שהעמותות שהן טובות, ושהן תבדקנה והן תהיינה כן ראויות, הן יכולות להיות מכפיל כוח, אולי משלש כוח. אני לא חושב שכל העבודה צריכה ליפול על עיריית אשדוד, אם יש גופים אחרים שיכולים לסייע. ההצעה היא מאוד פשוטה, וזהו, תקחו את ההצעה, תאשרו אותה, תבדקו. אתם תבדקו, ההצעה מדברת על בדיקה שתעשו, לא מעבר.
ההצעה שלך מדברת על תקציב חד פעמי, ואנחנו לא רוצים להיות בתקציב חד פעמי, אנחנו רוצים להיות כל הזמן מתוקצבים על ידינו, לא חד פעמי.
אז אין בעיה, תשדרג את ההצעה לתקציב כמה לא חד פעמי.
לא, אנחנו, עיריית אשדוד, לא מחפשת עכשיו לתת למישהו שיעבוד בשמה. אנחנו בעצמנו, כולל מנגנון מתנדבים, כולל רווחה, כל... שמע, אתה צריך להבין שבתקופת הקורונה הקימו פה מטות מיוחדים כדי לטפל בנושא הזה. זה לא משחק, באמת, אתה חושב שזה משחק?
אני לא...
זה אמיתי, סופר אמיתי, כל הצוות מתכנס כל כולו בקורונה לאנשים המיוחדים האלה.
שנינו מדברים אותו דבר.
כן, אבל אתה מבקש עכשיו שאנחנו נעשה כל קורא, שיקח אותו.
אתה יכול גם לא לעשות כל קורא, אני אומר תבדוק גם בלי כל קורא. תבדוק אצלך בלי כל קורא.
כדי לתת כסף למישהו, אני צריך כל קורא, ואני צריך כל גזברות, ועדות
פרפים.
נעבור עוד חצי שנה להיפגש, ונבוא למועצה משאל שאלות.
לא, תעשה מה שאתה רוצה ביכולות שלך מול העמותות, אני מקל עליך. אני מקל עליך.
אז אנחנו אומרים שהנושא הזה נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו. נושא של ניצולי שואה זה לא משחק לא שלי ולא שלך, זה סופר רציני, אחריות שלנו כתושבי המדינה הזאת. לא קשור חבר מועצה או לא יודע מה, כל מקום שאפשר ולעשות, צריך לעשות עוד, אני הייתי, אם הייתי יכול להוסיף פי שתיים תקציב, בסדר? לא, ואם תבוא ראש המינהל תגיד לעירייה, חסר לי עוד מיליון שקלים לדבר הזה, אני לא בטוח, זאת אומרת, אני משוכנע שיאשרו את זה בכל מקרה. אז בואו שינצלו אותם, אם יש איזשהם בעיה, אתם מכירים, יש לי בעיה בשמחה, ואני לא צריך את ההצעה, אני אומר, ברוח שלך, אני קורא מפה לראש המנהל, למתנדבים, להמשיך ולפעול ביתר סט, כדי להגיע לכל אחד ולא לוותר על אף אחד. תודה רבה, ישיבה נעולה.